Господин, господин, Адиген.
אומר מי מנה אחר יעקב, אומר שם רש"י על המקום, מה זה מי מנה אחר יעקב? מי יודע כמה מצוות שתלויות באפר, זאת אומרת מצוות שתלויות בקרקע. יש קרוב למעלה מ-70 מצוות בתורה שהן מצוות התלויות באפר, התלויות בקרקע. ודאי שהשמיטה היא ודאי אחת מהן שהיא תלויות בקרקע, תלויות באפר. דרך אגב, עבוד הסילוזו של דומסקרס אומר למה באמת אמרו מי מנה אפר יעקב? במצוות שתלויות בקרקע יש לך כל כך הרבה מצוות, מי יודע כמה מצוות יש שתלויות בקרקע? מי יודע כמה מצוות יש במסחר? מי יודע כמה מצוות יש במסע ומתן? מי יודע, בהרבה דברים יש מצוות. למה החזל כל כך התלהבו מהעניין הזה של מצוות שתלויות בקרקע? למה כתוב דווקא מי מנה אפר יעקב מצוות שתלויות באפר? אז הוא אומר בעבודת אלעזר, אומר כך, שהמצוות שתלויות בקרקע, אחת הבעיות הגדולות של אדם שהוא אדם עובד את האדמתו, את הקרקע שלו, שהוא משתעבד לקרקע, הוא נהיה משועבד לקרקע. ובאה התורה ואומר לך, אתה יודע כמה מצוות, למה ניתנו לנו המצוות? המצוות ניתנו לנו כדי שבא שהאדם לא ישתקע בתוך להיות עבד לאדמה שלו, לא יהפך להיות משועבד לאדמתו, אלא מה? המצוות באות כדי להעלות אותו מהאדמה שלו, על זה שהוא עובד אדמה. ולכן בלעם אומר, מי מנע את הפר יותר, מי יודע כמה מצוות שתלויות באפר, שעל ידי המצוות שתלויות בקרקע האדם יכול להתרומם בסופו של דבר. וזה בעצם הדבר הזה, זה גם מה שקורה לנו בשמיטה. השמיטה כולה באה בשביל מה? לרומם את האדם מעבודת הקרקע שהוא כל השש שנים תמון בה. אנחנו רובנו כאן איננו אנשים חקלאים, אנחנו לא עובדי אדמה, מעטים אני מעריך יש כאן בעלי גינות, מעטים גם כן שיש להם קצת עצי פרי, אבל השאלה הראשונה שצריך לשאול אותה היא מהי ארץ ישראל לגבי המצוות התלויות בארץ, לגבי ארץ ישראל לגבי מצוות השמיטה, ארץ ישראל לגבי המצוות התלויות בארץ. ואני אנסה בזמן שנמצא כאן בפנינו לעסוק בשאלה הזאת של מהי ארץ ישראל או מהי הגדרתה של ארץ ישראל לגבי מצוות השביעית, בייחוד לגבי מצוות השביעית, בגלל שיש בדברים מסוימים שזה מתפשט לגבי חלה ולגבי תרומות ומעשות. אני אשתדל להתמודד רק בשאלה של ארץ ישראל לגבי המושג הזה שנקרא שביעית. ואנחנו כדי להבין מהי ארץ ישראל, והאם אנחנו יכולים בשנה השביעית במציאות של ימינו, במציאות שאנחנו חיים בה עכשיו, גם כן שיהיו לנו פירות של יהודים, פירות של ישראל, רק בשנה הזאת, רק בשנה השביעית הזאת, היא בייחוד מתוצרת של ישראל. וכאן אני רוצה להדגיש, אני לא יודע אם הרב חיטוב הדגיש את העניין לפניי, אבל השאיפה שלנו היא שנאכל כמה שיותר פירות של ארץ ישראל, כמה שיותר פירות שהם קדושים מקדושת ארץ ישראל. יש בשפת אמת, בשפת אמת מעולה, כתוב בשפת אמת בפרשת בשלח, בתרנו, אומר השפת אמת, כתוב שם, כתוב במדרש, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי ימן, ושניים להם אוכלי תרומה. כך כתוב. שאומר השפת אמת, מי זה אוכלי ימן? אנחנו יודעים. בני ישראל שהיו במדבר, הם אוכלי ימן. מי זה אוכלי תרומה? אז הפשט הרגיל שבדרך כלל מסבירים, זה אותם אלו שאכלו, הכהנים שאוכלים תרומה. זה הפשט. אומר השפת אמת, לא, זה לא הפשט. הפשט הוא שמי שאוכל פירות שיפרישו מהם תרומה סומה ישראל, זאת אומרת, ישראלי שאוכל פירות שיפרישו מהם תרומה סומה ישראל, אז הפירות עצמם הפכו להיות קדושים, ומכיוון שהפירות עצמם הפכו להיות קדושים, אז הם לא קדושים במדרגה הכי גבוהה, אבל יש להם איזו מדרגה של חשיבות שיפרישו מהם תרומה סומה ישראל, ולכן הוא זוכה למה? לכן הוא זוכה לתורה, מכיוון שהוא אוכל פירות שיפרישו מהם תרומה סומה ישראל. על פי זה מסביר השפת אמת את המדרש הנפלא בבראשית רבה, שהמדרש אומר, וזהב הארץ היא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. אומר השפת אמת, איך, מה הפשט של הדבר הזה, למה אין תורה כתורת ארץ ישראל? הוא אומר שהפשט הוא כזה, מכיוון שכשאדם יושב בארץ ישראל, מה הוא אוכל בארץ? מה יש לו לאכול בארץ? יש לו לאכול פירות שיפרישו מהם תרומה סומה ישראל. אם הוא אוכל פירות שיפרישו מהם תרומה סומה ישראל, אז הוא זוכה למה? לתורה, הוא שניים להם אוכלי תרומה, אלה שיפרישו מהם תרומה סומה ישראל, ולכן הוא זוכה למה? ולכן אין תורה כתורת ארץ ישראל. לכן מי שלומד תורה בארץ ישראל, הוא מקבל מדרגה יותר גבוהה. פעם פגשתי יהודי מחוץ לארץ, שהגיע פה לארץ, מאוד חיפש פירות קדושים בקדושה השביעית. עוד חיפש פירות בקדושת שביעית, פירות וירקות בקדושת שביעית. שאלתי אותו, רב יהודי, למה אתה כל כך מחפש פירות וירקות כשהם קדושים בקדושה שביעית? אז הוא אמר לי, אני אגיד לך את האמת, תשמע, אני גרתי בחוץ לארץ הרבה שנים, את רוב חיי חייתי בחוץ לארץ. אכלתי שם כל כך הרבה פירות נוכרים. עכשיו, באתי פה לארץ ישראל לאכול עוד הפעם פירות נוכרים. באתי פה כדי לאכול פירות שהם קדושים בקדושה שביעית. זה מה שאני רוצה לאכול. לא רוצה לאכול עוד הפעם נוכרים. היה לי מספיק שם מה שאכלתי בפירות נוכרים. והתפיסה הזאת היא תפיסה, לא יודע אם הוא ראה את השפת אמת, הוא בטוח לי שהוא לא ראה את השפת אמת. אבל מה שבטוח הוא, שאף אגב דיו לא חזי מזלי ודאי חזי, אז הוא הבין את התפיסה הזאת שאנחנו רוצים לאכול פירות שהם קדושים בקדושת ארץ ישראל, ולכן אנחנו צריכים לדעת מה הם גבולותיה של ארץ ישראל לגבי כל הדברים. כדי להסביר את הנושא, את הנקודה הזאת של ארץ ישראל, אני רוצה להתחיל קצת מהבסיס ואחר כך להיכנס יותר למציאות של ימים. התורה, הקדוש ברוך הוא, נתן לנו את ארץ ישראל. כשהוא אבו נתן לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, הוא נתן לנו בקריטת הברית הגדולה שהוא קראת עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים, הוא נתן לנו את ארץ ישראל. התורה אומרת שם, הקדוש ברוך הוא אומר שם לאברהם אבינו, לזרחה נתתי את הארץ הזאת מנער מצרים עד הנער הגדול, נער פרק. התורה נותנת לנו שני ציוני גבול. אם אתם רואים כאן, זהו הפרט הגדול, זה נמצא בצפון מזרח, והנער השני, זהו הנער מצרים. כאן אין ויכוח שמדובר על הנילוס. פה מדובר באברהם אבינו, מדברים על הנילוס של, שהוא הנער הגדול, לא מדברים על כל הנילוס, הנילוס הרי מגיע מאפריקה, אבל מדברים על הנילוס, הזרוע הימנית, זוהי הזרוע הזאתי, קוראים לה בלשון לעז הפילוסון, בלשון שבתנ"ך הוא נקרא שיחור, אבל זוהי הזרוע שמדובר עליה שהיא נער מצרים. התורה לא דיברה לי או לא נתנה לי שום כיוון גבול של צד דרום, היא לא נתנה לי צד מערב, כאשר צד מערב הוא די ברור, גם בלי שהתורה תגיד, די ברור שהכוונה היא בצד מערב לים התיכון, אבל היא לא נתנה בדרום, ובוודאי לא, גם כשהיא אומרת נער פרת, נער פרת זה נער ענקי, זה נער עצום שיורד מהצפון עד למטה למפרץ שם, ולך תדע איפה בנער. התורה לא עשתה ולא חילקה לנו את הארץ לפי נקודות ציון או מקומות שאני אוכל להגדיר אותם. התורה ממשיכה כדי להסביר לאברהם אבינו איפה ארץ ישראל, אז התורה הלכה ועשתה את זה, עברה מגבולות טופוגרפיים, היא עברה לגבולות של עמים. היא דיברה על עשרת העממים שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו, שנתן לו את הכיני, את הכניזי, את הדמוני, חיטי, פריזי והרפאים, יש לנו שם עשרה עממים. העשרת העממים הללו הם, אנחנו לא יודעים אותם, אנחנו לא יכולים גם לעבוד איתם, מכיוון שמילא עוד פרט אני יכול לדעת, יש נער שנקרא פרט, יש נער מצרים, אני יודע, יש נער מצרים, אבל עמים זה דבר שמשתנה, זה דבר שאצל אברהם אבינו ידעו איפה הפריזי יושב, איפה הקיטי יושב, איפה הכנעני יושב, איפה כל אחד ואחד יושב, אבל אנחנו כשאנחנו באים להתעסק עם החומר הזה, אנחנו כבר לא יכולים, או אין לנו כבר את החומר הזה, שאנחנו יכולים לעבור ולומר, כאן ישב הפריזי, כאן ישב הכנעני. זה דברים שאי אפשר לדון בהם היום. מה עוד שחזל בכלל אומרים לנו ששלושה, את הכיני, את הכניזי ואת הקדמוני, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו רק לעתיד לבוא, אז בעצם אין לנו את קווי הגבול. יש לנו כן אפשרות אחת, בפרשת משפטים, ובפרשת משפטים התורה, או הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגירשתם או מפניך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אני נותן לך את ים סוף. מה זה ים סוף? ים סוף זה ים סוף, זה ים סוף שלנו, זה הים סוף שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם, למשה רבינו, כחלק מתוך ארץ ישראל, הוא נתן לו את הדבר הזה שנקרא ים סוף, עד ים פלישתים. שני המקומות הללו לא היו אצל אברהם אבינו, לא הופיעו אצל אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא בעצם השלים את ארץ ישראל. הוא סגר את הצד הדרומי, את הצד המערבי, הוא סגר את נער מצרים ואת הפרט, כאשר כפי שאמרתי, הפרט לא ידוע באיזה מיקום מדובר על הפרט הזה שמדובר. עכשיו, אחר כך, כפי שאמרתי, נשארנו עם שבעה עממים. אני כאן מדלג על דברי הגמרא, שהגמרא דנה על הכיני, כניזי וקדמוני. מקובל לומר שזה מחלוקת בגמרא, זה לא כל כך לבוא להגיד מקובל, אבל מקובל דעתו של שמואל, שהכיני, כניזי וקדמוני נמצאים בצד המזרחי של עבר הירדן, בצד הדרומי-מזרחי של עבר הירדן. אני לא נכנס לדבר הזה. כאן צריך עוד נקודה אחת בסיסית, לפני שאנחנו ממשיכים בסוגיה הזאת. יש כפתור בפרח מפורסם, הכפתור בפרח בפרק י', הכפתור בפרח בונה יסוד. היסוד הזה אחר כך השתמשו בו רבים,
הוא הפך להיות יסוד שכמעט מקובל היום על כולם, על כל הראשונים והאחרונים לאחר מכן. הכפתור בפרח הוא רבי אשתורי הפרחי, תלמידו של הראש, והוא היה הראשון, הראשון בין הראשונים נקרא לזה, שעסק במצוות התלויות בארץ, אבל לא מהצד התלמודי כל כך, הוא יותר עסק מהצד המעשי. זאת אומרת, מה הצד המעשי? הצד המעשי, הכוונה, הוא היה ארץ ישראלי, הוא גר כאן בארץ ישראל, והוא עבר את כל ארץ ישראל, הלך ברגליו את ארץ ישראל, ממקום למקום, הוא אפילו לא נסע לא על ג'יפ ולא על חמור, בגלל שכמה מקומות הוא מספר, הלכתי כך וכך ימים, הלכתי כך וכך שעות ממקום א' למקום ב', והיהודי הזה יסד את היסוד הגדול, שכשיש בארץ ישראל שני מושגים, יש ארץ ישראל לגבי מצוות התלויות בארץ, יש ארץ ישראל לגבי קדושתה של ארץ ישראל. מה זה קדושתה של ארץ ישראל? קדושתה של ארץ ישראל זה הכוונה לגבי סמיכה, זה לגבי בית המנוגה, זה לגבי נבואה, זה לגבי קבורה. יש הרבה מעלות בארץ ישראל שהן לא שייכות למצוות התלויות בארץ. מצוות התלויות בארץ, שמיטה, תרומות ומעשרות, יובלות, כל הדברים הללו. אבל הנקודה שכאן מדבר עליה הכתוב בפרח, הוא אומר, ככה הוא כותב, הרי שקדושת הארץ ומעלתה היא משעת נתינתה אל האבות הקדושים, לא משעת הכיבוש לחוץ. זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו, זה כבר מה? קיבל את קדושתה של ארץ ישראל. אחר כך יש עוד דברים שתקועים בכיבוש, שתקועים בכיבוש ראשון, שתקועים בכיבוש שני, כפי שאנחנו נראה בהמשך, אבל זה לא קשור לקדושתה של ארץ ישראל, לקדושתה הרוחנית של ארץ ישראל. אנחנו מדברים כאן רק על הצד המצוותי של ארץ ישראל. אם זאת היא ארץ ישראל, כפי שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, התעוררה שאלה, הקדוש ברוך הוא, או יותר נכון, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, דבר אל בני ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, זאת הארץ, אני הולך לתת לך עכשיו את ארץ ישראל, אני הולך להגדיר לך ארץ ישראל. זה נמצא בפרשת מסעי, בסוף ספר במדבר. התורה באה ואומרת למשה רבינו, יש לך כאן ארץ ישראל. אם אתם תראו בפסוק ג', והיה לכם פת נגב ממדבר צין על יד אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה. התורה אומרת לך, יש לך קצה גבול ים המלח, וזה נמצא איפה? קצה ים המלח. ים המלח אנחנו יודעים איפה, אפשר להתווכח איפה הוא ים המלח, קילומטר יותר למטה, קילומטר פחות, כן יתייבש, לא יתייבש, אלו ויכוחים פנימיים. אני לא נכנס לויכוחים הפנימיים. בגדול אנחנו יודעים איפה ים המלח. אין ויכוח שהים המלח שלנו הוא ים המלח שהתורה מדברת עליו. זה הוא אותו הים. אחר כך התורה מספר לנו, בנסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים, ועבר צינה, והיו תוצאותה מנגב לקדש ברניה, ויצא חצר הדר, ועבר עצמונה, ונסב הגבול מעצמו, נחלה מצרים, והיו תוצאותיו הימה. ופה אנחנו עומדים בשאלה קשה, שהיא הייתה שאלה שהובילה למחלוקת ראשונים, ולאחר מכן מחלוקת של אחרונים. מה הקושי הגדול בפרשה הזאת? מה הבעיה הגדולה? אנחנו ודאי לא יודעים איפה זה מעלה הקרבים. אף אחד לא יגיד שהוא יודע מי זה ומה זה מעלה הקרבים. זאת אומרת, יש לנו היום זיהויים של מעלה הקרבים, אבל אף אחד לא יכול לבוא ולומר, זה מעלה הקרבים, זה המקום עצמו. אותו דבר, אנחנו לא יודעים מה זה אפילו צין, צין קצת יודעים יותר, או מה זה חצר הדר, או מה זה עצמונה, אנחנו לא יכולים לדעת מה המקומות הללו, בגלל שאין לנו מסורת על הדברים הללו, ובדבר שאין לנו מסורת, מאוד קשה להתעסק. אבל מה שכן אנחנו יודעים, שהגבול יוצא מקצה ים המלח, ואחר כך הוא עובר למעלה הקרבים, ואחר כך הוא עובר צינה, ואחר כך הוא עובר לקדש ברנע. הקושי כאן הוא שיש לך כאן ארץ ישראל אחרת ממה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את הפרט, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את ים סוף. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את נער מצרים, פה הם לא נמצאים. פה זה לא נמצא. במה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לתת את הארץ, לא נמצא כל המקום, לא נמצאים כל המקומות האלה. וזה הוביל למחלוקת גדולה. כאשר נוצרו בזה שתי שיטות ראשונים. שתי שיטות, כשאני אומר שתי שיטות, זה שתי שיטות מרכזיות. זאת אומרת, יש תתי שיטות, אבל אני מדבר על שתי שיטות בסיסיות, כאשר שתי השיטות הבסיסיות הללו, בין הראשונים, הן שתי שיטות גם בתפיסת עולם. גם בתפיסת עולם. ומה הנושא של תפיסת העולם? תפיסת העולם הייתה, האם יכול להיות דבר כזה שהתורה שינתה? האם הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו ככה, ופתאום יגידו למשה רבינו, ארץ ישראל היא כך. האם יש דבר כזה בתפיסה הפרשנית או המקראית בתורה? האם זה יכול לקרות דבר כזה? חלק מהראשונים יגידו שמה? לא. אין דבר כזה שאם הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו ואמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, זאת הארץ שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו. חלק מהראשונים יבואו ויגידו, יש פעמים שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות, גם הקדוש ברוך הוא יכול לשנות, כמו שהוא שינה בכיני כניזי וקדמוני, הוא יכול לשנות גם בארץ ישראל עצמה. זה ויכוח יסודי. יש שתי שיטות, אנחנו קוראים להם בלשוננו השיטה המרחיבה והשיטה המצמצמת. השיטה המרחיבה, מה המחשבה שלה? המחשבה שלה היא שמה שכתוב אצל אברהם אבינו, או מה שקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, זה מה שמשה רבינו דיבר עליו בפרשת מסעים. השיטה המצמצמת באה ואומרת, הקדוש ברוך הוא שינה את הגבולות. למה? עוד שאלה. יש לך עוד שאלה, למה הקדוש ברוך הוא החליט לצמצם גבולות? תגיד סיבה כזאת, אתה יכול להגיד גם סיבה אחרת, כל אחד יכול להגיד סיבה בין הראשונים, לנו כבר לא, אבל הראשונים יכולים להגיד סיבות, למה הקדוש ברוך הוא? אם אתם רואים כאן את המפה של השיטה המרחיבה, אנחנו קוראים לה גבולות עולי מצרים של השיטה המרחיבה, היא חייבת להגיע לאן? לאילת. למה היא חייבת להגיע לאילת? מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שאני נותן לך את מה? את ים סוף. הוא אמר את זה לאברהם אבינו. הם חייבים להגיע לעם, לנער מצרים שהוא הנילוס. מדוע? בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שאתה תגיע לנילוס. אותו דבר, הם חייבים להגיע למעלה בצד הצפוני עד לפרת. מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו אתה תגיע לפרת. עכשיו, הם ייצרו ארץ ישראל גדולה כזאת, שהיא יורדת עד אילת, מאילת היא עולה לכיוון נחל מצרים, ואז נחל מצרים זה בדיוק כמו נהר מצרים, מלמעלה הוא יגיע לצפון טורקיה, כדי להגיע למה? כדי להגיע איכשהו לפרט. הוא הרי חייב להגיע לפי השיטה הזאת, חייבים להגיע לפרט, עיקר השיטה הזאת היא שיטת רש"י, יש עוד ראשונים רבים שהולכים בשיטה הזאת, חלק מהאומרים, מהפרשים אומרים שרוב הראשונים, אני לא נכנס לוויכוח כמה הולכים לכל שיטה, זאת לא הסוגיה שאנחנו עוסקים בה. אנחנו מוצאים סיוע גדול לשיטה הזאת, מדוע? מכיוון שבספר דברים, כשמשה רבינו נותן את הדרשה שלו לבני ישראל, הוא מדבר על מה? בחוף הים, ארץ הכנעני, בלבנון, עד הנהר הגדול מהר הפרת, שוב פעם משה רבינו מדבר על מי? על הפרט. זאת אומרת שכל מה שדובר בפרשת מסעי זה גם כן על מה? על אותן גבולות שהוזכרו אצל אברהם אבינו. זה על שיטה אחת. השיטה המצמצמת היא אומרת, כתוב בתורה שאתה צריך ללכת מים המלח. הנה, תלך מים המלח ונצב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים. הגבול הולך כאן ואתם רואים כאן את נחל צין, פחות או יותר. יש כאן ויכוחים פנימיים, כפי שאמרתי, יש כאן ויכוחים פנימיים בדיוק איפה הציור של הגבול, אבל הם מגיעים בסוף למה? הם לא מגיעים לנילוס. לאן הם מגיעים לפי השיטה הזאת? זה לוואדי אל עריש, מה שנקרא נחל מצרים. ואז הם אומרים, אתה רואה בספר מסעי כתוב
נחל מצרים, בפרשת מסעי כתוב נחל מצרים, ולומר זה אצל אברהם אבינו כתוב נהר מצרים, משמע שזה וזה לא אותו דבר, אלא נחלה מצרים, כפי שרשי שם אומר על המקום, כל מקום שהיה צריך למד, אסיף לו אי בסופה, רשי אומר את זה שם בפסוק, אז הם אומרים שהסוף הגבול הוא נחל מצרים, גם בצד הצפוני, הם לא עולים עד צפון טורקיה, למה הם לא עולים עד צפון טורקיה? הם אומרים, אני לא צריך להגיע לפרט, אני לא חייב להגיע לפרט, הפרט הוא לא קודש קודשים, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר באמת עד הפרט, וזה ברור שהקדוש ברוך הוא אמר עד הפרט, עד אברהם אבינו, אבל כשאנחנו מדברים על מצוות התלויות בארץ, הקדוש ברוך הוא מה עשה? צמצם את הגבולות מסיבות שונות. זאת אומרת, איזה סיבה? אחת הסיבות זה הרמב"ן המפורסם, שמי שלמד את הרמב"ן בפרשת השבוע של פרשת בלק, כתוב שמה שמשה רבינו פונה אל, לא בפרשת בלק, בפרשת קודם, בפרשת חוקה, שמשה רבינו פונה למלך סיחון ואומר לו, אברנה בארצך, שואל הרמב"ן, איך, מה פתאום משה רבינו שואל רשות, אברנה מארצך? ארץ סיחון, סיחון היה מה? מלך האמורי. מלך האמורי הוא אחד מאלו שניתנו למי? לאברהם אבינו, הרי זה כתוב בין הבתרים שניתנה לנו את ארץ האמורי. שואל הרמב"ן, מה פתאום משה רבינו מבקש רשות, אברנה מארצך? תכבוש! אומר הרמב"ן שם על המקום, ככה אומר הרמב"ן בפרק כ"א, פסוק כ"ג, אומר הרמב"ן שם על המקום, משה רבינו החליט שבני ישראל לא ישבו בכל ארץ ישראל הגדולה, אלא הוא החליט לצמצם אותם בצד המערבי. הנה אתם רוצים ראשון שהחליט להסביר למה יכול להיות מושג כזה של צמצום הגבולות. בכל אופן, זה הדבר הזה. עכשיו, מה? לא של מסעי, המצמצמת את ברית בין הבתרים, שמסעי מצמצמת את ברית בין הבתרים. מה? נכון, זה באופן עקרוני היה צריך להיות, בגלל שלא כתוב שם על הירדן, כתוב על כתף ים. ואז, נכון, ונסעו ירדנה, מה שהם עושים שם זה בגלל שיש איזו בעיה עם הזיהוי של המקום, שם זה בני גד ובני ראובן. אז הם אומרים, זה מה שאמרתי, הרמב"ן אומר, משה רבינו רצה לקחת רק מהירדן, ויש עוד את החלק של בני גד ובני ראובן, שזה בעצם מה שנמצא שם בצד המזרחי של עבר הירדן המזרחי. אני לא נכנס לכיבושים של דוד ושלמה. הפעם היחידה שבני ישראל הגיעו לברית בין הבתרים, לגודל של ברית בין הבתרים, זה היה בתקופתו של שלמה המלך. זה הפעם היחידה שהעם ישראל הגיע לשיא הגודל שלו, לשיא השלטון הכי גדול, אצל שלמה המלך הגיעו לפרת ולנילוס גם כן.
רק עד עזה.
לא, העיר שהייתה לו, עיר המכס, הייתה בעזה. אבל המקום שהוא הגיע ככיבוש, הוא הגיע גם לכיוון אחרי עזה, הרבה אחרי עזה. יש על זה אפילו היום מחקרים בדבר הזה, שהגיעו מעבר לדבר הזה. נכון שבצפון כתוב שהוא הגיע לפרת, העיר תחפנס, ובדרום כתוב את עזה. אלו היו עיירות הגבול שלו, נקרא לזה עיירות המס, שם שלמה המלך לקח את המס. עכשיו, כפי שאמרתי, אני מדלג על הסיפור של מעמד כיבוש יהושע. יהושע הרי לא כבש הכל, וזו עוד סוגיה מאוד מסובכת ומאוד מורכבת, הכיבושים. אני רוצה לעבור עד כאן דיברנו עכשיו על גבולות עולי מצרים, ואני מסכם את העניין. בגבולות עולי מצרים יש לנו שתי תפיסות, תפיסה אחת שנקרא השיטה המרחיבה, תפיסה השנייה שהיא השיטה המצמצמת. מה שקרה לעם ישראל, מה שקרה לו אחרי הגלות, אנחנו גלינו מארצנו, והרמב״ם מפורסם בהלכות בית הבחירה, והרמב״ם גם בהלכות תרומות, חוזר על זה פעמיים הרמב״ם על הדברים, ואומר שכל קדושה שהגיעה לעם ישראל מתוך כיבוש בטלה. כל קדושה שהגיעה מתוך התיישבות היא חיה וקיימת.
דברי הרמב״ם ידועים, נאמרו על זה הסברים שונים, ואני לא אכנס כאן להגיד את כל ההסברים, אבל יסוד דבריו הוא זה. כל דבר שמגיע עם כיבוש, ברגע שבא כיבוש אחר, זה הולך. כל דבר שמגיע באחזות, ברגע שיש האחזות, זה לא משנה אפילו אם הדבר לא נמצא, הוא גם כן יש לו את מעמד הקדושה שלו, וידועים דברי הכסף משנה והרדבר, מה החילוק בין יהושע לבין עולי עזרא. אבל בכל אופן, מה שקרה, עם ישראל גלה מארצו. זה קרה, קרה פנצ'ר. לעם ישראל קרה פנצ'ר, בגלל שישראל לא שמרו את השמיטות, כפי שחזל אומרים, וחזל אומרים לנו שבדיוק ה-70 שנה זה התשלום של 70 שנות, שנות השמיטה שביטלנו, שישראל ביטלו, ואחר 70 שנה ישראל חוזרים לאדמתם. ישראל חוזרים לאדמתם, בראש החוזרים, זה לא מדויק מה שאני אומר עכשיו, זה לא מדויק, בראש החוזרים חוזר עזרא, ואני אומר זה לא מדויק, זה לא נכון מה שאני אומר, אבל באופן כללי, באופן כללי, זאת אומרת, מי שהיסטוריון ומי שבקיא בתנך יודע שעזרא לא היה הראשון, היו עוד הרבה לפניו, עזרא, הגמרא כבר אומרת שעזרא נשאר מה? ללמוד תורה אצל רבותיו בבבל, ושהוא לא רצה לעלות לארץ, אבל אני לא נכנס לסיפור הזה. מקובל לקרוא לזה עליית עזרא, זה סתם ביטוי השם, זה שם, זה לא מדויק, בגלל שוודאי היה קודם עליות קודמות. עולים בני ישראל לארץ, והם מקדשים ארץ ישראל חדשה, וכאן זאת כבר ארץ ישראל שלא תלויה בכיבוש, לא תלויה במה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, זאת היא ארץ ישראל שתלויה במה? איפה הם התיישבו? מקום שהתיישבו קודש, מקום שלא התיישבו לא קודש. מה היה מעמדו של אותו המקום? הרמב״ם אומר, בהלכות תרומס, אומר הרמב״ם שהמקומות שהיו מה שאנחנו קוראים בלשוננו עולי מצרים, נשארו מדרבונם בדברים מסוימים, ובדברים מסוימים אפילו גם זה לא יש. יש חלק דברים קיימים, יש חלק דברים שאינם קיימים.
התיישבו מתי?
אמרתי, בימי עזרא.
ובעזרא רק הגיעו עד אזור בית-אל, היו גם מדינת...
בימי עזרא, יש לנו תוספתא, והיא ברייתא שנקראת ברייתא דתחומין. הברייתא הזאת היא מופיעה שלוש פעמים, היא מופיעה בירושלמי בשביעי, היא מופיעה בילקוט, היא מופיעה בספרי. הברייתא מספרת בדיוק על המקומות איפה בני בבל הגיעו. איפה
הם מתיישבו? בני בבל זה היה בימי עזרא.
טוב, יכול להיות שאפילו עוד 20 שנה אחרי זה. אבל כעיקרון זה נקרא הגבולות של עזרא. ככה הברייתא הזאת נמצאת, והברייתא הזאת מופיעה בימינו, מצאו אותה גם מה שנקרא בלשוננו כתובת רחוב. מה זה כתובת רחוב? עיר רחוב זה עיר באזור בית שאן. מי שנוסע מאזור ירושלים או בכביש הישן לכיוון טבריה עובר את המקום נקרא רחוב, ושם מצאו את הכתובת הזאת שמופיעה אחר כך בספרי, שמופיעה בירושלמי ושמופיעה בילקוט על המקום הזה. ואתם כאן יכולים לראות את המקום הזה, את הברייתא הזאת. זאת ברייתא שהוא עד כאן, מה שאתם רואים כאן זה העתק מתוך הירושלמי, זה העתק של הירושלמי. בכל מקום ומקום יש שינויים קטנים, בגדול זה כולם הולכים באותה הברייתא הזאת, כפי שהיא כותבת, תחומי ארץ ישראל, כל שהחזיקו עולי בבל, והיא מתחילה למנות את המקומות שכבשו עולי בבל. היא מגיעה בסוף, היא מגיעה ואומרת הברייתא הזאת, בדרך הגדולה הולכת למדבר, חשבון, ויבוקה. יבוקה זה נחל יבוק, זה אותו נחל יבוק שאתם רואים אותו פה, הנה זהו הנחל יבוק, ונחל דזרך, אצלנו היום קוראים לזה במקום נחל דזרך, קוראים לזה נחל זרד עם דלת, אבל זהו הנחל זרד, נמצא כאן אצלכם, ויגר צעדותה שאנחנו לא יודעים איפה זה, ורקם דגיוה וגיניה דאשקלון ואשקלון עצמה. רקם זה קדש. בכל מקום בתורה שמופיע המילה קדש, הביטוי שלידו בתרגום מופיע שהוא רקב. יש לנו מרים שנפטרה לפני שתי שבתות, מסופר עליה פרשת חוקת, שבני ישראל הגיעו לקדש, כתוב בתרגום רקב, וזוהי רקב, היא הקדש שמדובר עליה. עכשיו נחלקו מה היא קדש. יש ארבעה או חמישה קדשים, יש בין ארבעה לחמישה קדשים, יש אפילו קדש אחד בצפון, יש קדש בדרום. תוספות, כל מי שלמד תוספות בגיטין, בתחילת גיטין, יודע שתרי קדש הרי, אבל בראשונים כבר מופיע ארבע קדש, בראשונים כבר מופיע ארבע קדש, ובחוקרים יש כבר יותר על חמישה של קדש, אבל בכל מקרה, הקדש הכי רחוקה, זאת היא הקדש שנקראת אין קדש, זה המקום הזה שהוא נקרא כאן אין קדש, ומרקב הם הלכו לגיניה דה אשקלון, באשקלון עצמה. מה זה גיניה דה אשקלון? גיניה דה אשקלון זה הגנים של אשקלון, גן של אשקלון. לעיר אשקלון היו, כמו לכל עיר בזמן חז"ל, היה חצר והיה שדה, והגיניה דה אשקלון ואשקלון עצמה זה היה הגון, ומחלוקת בגמרא האם אשקלון מתוכה או אשקלון שלא מתוכה. זה יצר את הגבול שקוראים לו גבול עולי בבל. זה הגבול החמור יותר מבחינת המצוות התלויות בארץ, מכיוון שבעולי בבל הכל נועד. הכל, כל מה שהתורה דיברה נמצא בגבולות עולי בבל. כל מה שעולי מצרים זה כבר לא הכל נוהג, וזה גם הרמת החיוב שלו יותר נמוכה, מכיוון שזה רק מדרבנן בדבר הזה. זאת אומרת, יש בעולי בבל עוד משהו. אני לא נכנס לכיבוש החשמונאים, שזה עוד סיפור מורחב ומעניין. בימי החשמונאים הגיעו לחלקים גדולים של ארץ ישראל הצפונית, לא הדרומית. כאן דברי הרמב״ם שכבר הזכרתי אותם, ואני מדלג. הנה אתם רואים כאן את כתובת רחוב, זאת כתובת רחוב שמדובר עליה. טוב, יש פה את דברי החזון איש לגבי איך להתייחס לכל המחקרים הללו. אני מדלג על הדבר הזה. עכשיו, תכף אני אראה, עוד מעט אני אראה לכם את השקף של שתי הגבולות הללו, של גבולות עולי בבל ועולי מצרים אחד על השני. הרמב״ם, כפי שאמרתי, כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקשה קדושה ראשונה, כיוון שגדלו בטלה קדושתם. שקדושה ראשונה, לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. וכיוון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ, קידשו הקדושה השנייה עומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא, והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים, ולא החזיקו בהם עולי בבל, כשהיו ולא פטרו מן התרומות ומעשרות, כדי שיסמכו עליהם עניים ושביעים. עכשיו הוא מדבר על עוד בית שען וכל מיני מקומות כאלו, ואני מדלג על הדבר הזה. הרמב״ם ללכות תרומות ידוע כאחד הרמב״מים הקשים ביד, ושם הרמב״ם מביא את הגבולות שלו. לפי שיטת הרמב״ם, אתם כאן יכולים לראות את שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם לפי רוב המפרשים היא שמגבולות עולי בבל, כל מה שנמצא מחוץ לגבולות עולי בבל, אם זה הגבול, אז זה חוץ לארץ, אם זה הגבול, זה חוץ לארץ. זוהי שיטת הרמב״ם, כפי שכתב אותה המלבוש יום טוב, בחובת הקרקע, ככה גם לומד הרש"ס. השיטה הזאת לא התקבלה מסיבות שונות, ומה שהתקבל להלכה, זאתי התפיסה הזאתי, שזהו הקו, נגיד שזהו הקו בין אשקלון למעלה, לאין קדיס פה, וכל מה שנמצא פה זה עולי מצרים. עכשיו, מה שאתם רואים כאן בתמונה, המקורקבים זה גבולות של מה? עולי מצרים. זה הגבולות של עולי מצרים, והקו הישר הזה זה הקו של עולי בבל. טוב, הנה כאן אתם יכולים לראות את זה, את אותו הקו. עכשיו, מה שאתם רואים כאן, זאתי השיטה המצמצמת של עולי מצרים, זאתי השיטה המרחיבה של עולי מצרים, כן? וכאשר עולי בבל נמצאים פה, כפי שראיתי בשקף הקודם שלו.
עכשיו, רוב הראשונים, וככה נהוג לפסוק להלכה בארץ ישראל, טוענים שכל האזור הזה הוא עולי מצרים. אני שנייה אחת, אין לי כאן את השקף הזה, קפץ לי. הדיון שאנחנו דנו בו, לפי הדיון שאנחנו דנו, זה האזור הזה, הוא נקרא השטח של עולי מצרים, ותכף אני אסביר את המשמעויות ההלכתיות של של הדבר הזה. השיטה הזאת, או לא השיטה הזאת, ההנחיה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא בעצם באה ואומרת כך, אני כאן מדלג על כל הנושא הזה. התפיסה הזאת באה ואומרת על האזור הזה של עולי מצרים. עכשיו, מה יש לנו עוד בעולי מצרים? זה, אם דיברנו מקודם על הנגב המערבי, זה האזור הזה של אשקלון, יש עוד את הקטע של הנגב הדרומי. זאת איזו שיטה, הזכרתי אותה מקודם, כשיטה המצמצמת. זאת השיטה המצמצמת. השיטה המרחיבה הלכה עד לאן? עד לאילת, כן? זה הקטע של הערבה, לזה קוראים הערבה. הקטע הזה נקרא הערבה. עכשיו, מה? רגע. יש עכשיו, אם זאת היא הערבה, נוצר באופן עקרוני, הקו הזה הוא של השיטה המצמצמת, וזו היא השיטה של אדמת קודש, זו היא השיטה של עצמות הארץ, שהם מדברים על השיטה המצמצמת. כפי שאמרתי, כאן יש ויכוחים פנימיים, ויכוחים פנימיים, איפה בדיוק הקו עבר. הוא עבר ככה, הוא עבר ככה, הוא עבר ככה, כל מיני צורות של קווים, שאני לא נכנס כאן לפירוט הזה, אני לא חושב שמישהו יזכור את הפירוט הזה. זאת היא השיטה המרחיבה של אילת. פה באמצע נוצר עוד קו אחד, שהוא מה שנקרא קו רוחב 30. זה קו רוחב 30, שהוא נמצא באזור יהל, לוטן, תורה, קו רוחב 30. איך הוא נוצר? הרי בעצם לא היה, אין בתורה כזה מושג של מה? קו רוחב 30. עכשיו, כשמגדירים ערבה דרומית, מדברים מקו רוחב 30, סליחה, מקו רוחב 30 ומטה. כשמדברים על ערבה צפונית, מדברים מקו רוחב 30 עד לכיוון ים המלח. זה שתי ההגדרות. מישהו שאל מה ההגדרה של הערבה הדרומית? זה שתי ההגדרות. אבל איך זה נוצר? איך פתאום יש מה? עוד קו. בעצם, או שיטה מצמצמת, או שיטה מרחיבה, אבל איך נוצר עוד קו שקוראים לו מה? קו רוחב 30. מי הוא? מאיפה צנח עלינו עוד קו רוחב 30? מי האבא של השיטה הזאת? השיטה הזאת מבוססת על רמב״ם. הרמב״ם בהלכות קידוש החודש אומר כך. כשהרמב״ם דן בהלכות קידוש החודש, הרמב״ם מדבר שבזמנם שקידשו על פי הראייה, היית צריך לראות את הירח נולד. זה היה נקרא שאדם ראה. מה הוא ראה? הוא ראה את צ'ופצ'יק, אלו שלמדו ראש השונה, לא מזמן, בדף היומי, ראה את החלק התחתון של הירח בצד מערב של הדבר. אבל איפה? אינה דומה מי שרואה את הירח באלסקה למי שרואה את הירח בקו המשווה. זה לא שייך. חייבים לדבר על מה? על איזשהו מקום או איזשהו מסגרת שמה? שמשם הראייה מה? קובעת. אתה חייב ליצור איזשהו מסגרת מסוים. אומר הרמב״ם כך, בכל אלו הדברים, כשהיו המדינות שבמערב ושבמזרח מכוונות, כגון שהיו נוטות לצפון העולם מ-30 מעלות עד 5-30 מעלות, אבל אם היו נוטות לצפון יותר מזה או פחות, משפטים אחרים יש להם, שהרי אינם מכוונות נגד ארץ ישראל. אומר הרמב״ם, אני מכוון את ארץ ישראל מקו רוחב 30 עד קו רוחב מה? 35. זה הקו רוחב שמה?
שאם אתה נמצא בטווח הזה וראית את המולד ותרוץ מהר לירושלים, אז מה? אז אב בידין יגיד מה? מקודש, 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 והחודש יהיה מקודש. כן? אבל אם אתה נמצא יותר רחוק או יותר מעבר לקו רוחב 35 או דרומה לקו רוחב 30, אז אתה בכלל לא נמצא במה שנקרא במגרש, אתה בכלל לא באזור שיש לו משמעות. ולכן אלא לעולם הם סומכים אלא קידוש בית דין שבארץ ישראל, כמו שביארנו כמה פעמים. אלא מה קורה? קורה דבר מוזר. תסתכלו מה אומר הרמב״ם לפני, זה היה הרמב״ם בפרק י"ח מהלכות קידוש החודש. תסתכלו מה אומר הרמב״ם בפרק י"ד מהלכות קידוש החודש. אומר הרמב״ם, ולפי שהראייה לא תהיה אלא בארץ ישראל, כמו שביארנו, עשינו כל דרכי חשבון זה בנויים על עיר ירושלים. מה פירוש עיר ירושלים? ירושלים היא מרכז העולם, כמו שהכוזרי אומר, ירושלים זה המרכז, שם מודדים את הכל. אז אני בעצם הייתי צריך למדוד לפי מה? לפי ירושלים. אלא מה? אני נותן לך כנגד ירושלים, עושה איזה ריבוע מסביב לירושלים. וזה מה שהוא אומר, ולשאר המקומות הסובבים אותם, וכמו שישה או שבעה ימים שבהם רואים את הירח תמיד, ובאים ומעידים בבית הדין. ומקום זה הוא נותן מתחת קו השווה, המסבב באמצע העולם כנגד רוח צפונית בכמו 2.30 מעלות עד 5.30 ועד 9.20. וכן הוא נוטה מאמצע היישוב כנגד רוח מערב בכמו 4.20 מעלות עד 7.20 ועד 1.20 מעלות. מה הרמב״ם אומר שם? הרמב״ם, לא, מי שלא הבין אני אסביר אותו. הרמב״ם אמר את דבר מאוד פשוט. הוא אמר ככה, אתם יודעים איפה ירושלים נמצאת? אתם יודעים איפה ירושלים נמצאת? כן, אנחנו יודעים, כולנו יודעים איפה ירושלים נמצאת. ירושלים יושבת על קו רוחב 32, פחות או יותר, זה לא מדויק, זה קו רוחב 32, כן? זה קו רוחב 32, פה ירושלים כמה סנטימטר מתחת לזה ירושלים, פה חברון, פה באר שבע, כן? אומר הרמב״ם כך, אני רוצה ליצור ריבוע, אני רוצה ליצור כנגד ירושלים, אני רוצה ליצור מצב שכנגד ירושלים. אני לוקח שלוש מעלות צפונה ושלוש מעלות דרומה, כן? כשירושלים תמיד תהיה מה? המרכז. ירושלים היא המרכז, זאת היא המרכז. אם ניקח שלוש מעלות צפונה, אם זאת היא ירושלים, זה 32, זה 33, זה 34, זה 35. עכשיו, אם נראה דרומה,
מ-32,
אז לאן נגיע? 31, 30, ולאן אני אגיע?
29, וזה מה שאמר הרמב״ם, קו 29.
אתם יכולים לראות את זה, הוא כתב את זה מפורש. איך הוא אומר? הקו השווה המסובב באמצע העולם כנגד רוח צפונית בכמו 2 או 30 מעלות, עד 5 או 30 ועד
9 ו-20.
9 ו-20, זה הקו הקובע. לא קו 30 הוא הקובע, 9 ו-20 הוא הקו הקובע. אבל למה הוא אמר שמה 30? זה פשוט, זה כמו כל אדם שיש לו יום הולדת. איך לבן אדם יש יום הולדת? כשהוא בן 5, הוא מתחיל 5 או גומר 5? הוא גומר 5. זה נכון, כשאני אומר לך קו 29, אז אפשר להגיד אני מתחיל את ה-29 או גומר את ה-29. אבל זה אותו דבר. זאת אומרת, אני יכול להסתלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל. ובפעם הראשונה הוא תקדק בדברים שלו בדבר הזה, ולכן זה הוביל את הפוסקים, כמה אתם רואים את המקראי קודש, שזה בצבי פסח פרנק, שהוא כותב מפורש על אילת, שמה צריך לעשות באילת? להפריש תרומות ומעשות באילת, וכאן זה היה סטילבדי, שהוא הרב עובדיה הדיה, שהוא כותב מפורש, אתם יכולים לראות למעלה, והרי נכלל בזה באיסור ספק תבל דאורייתא. הציצי לעזר גם הלך באותו כיוון, חלקו עליו הרב אלישיב והרב עובדיה יוסף, הם טענו קו רוחב 30. מתוך זה נוצר הדיון של קו רוחב 30, ו... פתרון טוב אין לשאלה הזאת. זאת אומרת, אין אף אחד שיכול לפתור את העניין הזה. זאת אומרת, או שהולכים לשיטה המצמצמת, או שהולכים לשיטה המרחיבה,
ויש את השליטה השלישית, שזה קו רוחב 30, אבל לבוא ולומר שמקו רוחב 30 ולמטה זה חוץ לארץ, זה לא מדויק. זה לא מדויק. היה סקילבדי, היה תלמיד חכם גדול, רצבי פסח פרנק, אין מה להתווכח, שהיה מגדולי מורי ההוראה בירושלים, הציצי ליעזר ודאי היה מגדולי מורי ההוראה בירושלים, והם טענו, אנחנו לא יכולים להכריע בשאלה הזאת, ולכן עד אילת לנהוג תרומס ומייסס, וממילא גם לנהוג שביעית. זאת אומרת, זה לא רק תרומס ומייסס, זה גם לנהוג שביעית בדבר הזה, ולכן אנחנו באוצר לארץ, אנחנו כן נביא מהערבה. עכשיו, הגבול העליון שאתם ראיתם בשיטה המצמצמת, ככה נקעת ממחתי צחוק, הממחתי צחוק בצחוק וייס, הגיילד, מה שנקרא, הגיילד של העדה החרדית, הוא נקד בתפשין למדלד כמו השיטה העליונה. אנחנו, הלכתית, מה שאנחנו הכרענו, זה שאנחנו לא יודעים. מותר להגיד לאדם, לאדם מותר להגיד שמה? אני לא יודע. אני יכול להגיד לכם אפילו יותר מזה, אני פעם הלכתי לרב אוזנר. והיה לי איזו שאלה קשה אצלו, בענייני שמיטה. ואז הוא אמר לי, אני תוכל בלשון הזה, איני יודע. אז אמרתי לו, אם הרב לא יודע, אז מי ידע? אז הוא אמר, איני יודע, זה גם תשוב. גם זה תשוב. גם זה תשוב. גם איני יודע, זה תשוב. זה תשוב שאפשר לקבל אותה. הדבר הזה, אני גם אומר, איני יודע. איני יודע מה עושים עם הדבר הזה. לכן מה שאנחנו החלטנו לעשות זה לקחת את מי הגבול של המנחתי צחוק, מה שנקרא, או המשנת יוסף, לא משנה, זה אותו הגבול, מה שנקרא, המנחתי צחק, בדרומה, אבל לעשות שם גם יותר מחירה. זאת אומרת, אם זה חוץ לארץ, אז מה אכפת לי? אז עשיתי גם יותר מחירה בחוץ לארץ. אם זה ארץ ישראל, אז אני חייב יותר מחירה בדבר הזה. ולכן אנחנו נביא מהערבה, אבל נביא מהערבה רק עם יותר מחירה שיעשו שם לחוג של הדבר הזה. זה לגבי הערבה הדרומית. לגבי הערבה הנגב המערבי, זהו אני חוזר עכשיו לנגב המערבי שדיברנו מקודם, זה, אם אתם זוכרים, זה הקו של עולי בבל, זה הקו של השיטה המצמצמת, אתם זוכרים את של עולי מצרים. עכשיו, מה שמדובר, יש היום שטח חדש שניצא פה. באזור הזה ניצא היום שטח חדש, הוא נקרא החלוציות. לא יודע אם השם הזה אומר לאנשים פה, חלוציות זה בלשון חלוצה, חולות חלוצה. יש שם יישובים חדשים שהוקמו בתקופה האחרונה אחרי הגירוש של גוש קטיף. חלק מהיישובים עברו לשם, יש שם יישובים ותיקים יותר. האזור הזה יש שם את היישוב יתד, יבול, אבשלום, מבקיעים, יש שם כמה וכמה יישובים. עכשיו, האזור הזה, כפי שאנחנו אומרים, הוא עולי מצרים. חוץ מאשר, כפי שאמרתי, לדעת הרמב״ם, שזה בכלל חוץ לארץ מבחינה דינית, לא מבחינת הקדושה, אבל מבחינה דינית הוא מגדיר את זה כחוץ לארץ, אנחנו מגדירים את זה כעולי מצרים. והאזור הזה יוכל, אם ירצה השם, לשווק יבול לכל ארץ ישראל, לכל מי שירצה. אתם יכולים לראות פה את הקו, זה כבר מפה מודרנית, מקודם הייתי על מפה עתיקה, אתם יכולים לראות, זה הקו שעולה לאשקלון, אתם יכולים לראות פה את אשקלון, וזה יורד למטה לעין קדיס. האזור הזה, מדובר על האזור הזה, של האזור הארץ הזה, מפה ייקחו בשנת השמיטה בחצי השני. החצי הראשון, אסורה שם עבודה, באזור הזה אסור לעבוד, אבל אין שם לא ספיחים ולא קדושה שהיא מחלוקת רש ורמב״ם. תכף נראה את התשובה של רב שלמה זלמן אוירבך בדבר הזה, אבל ודאי שלגבי עבודה יש שם בעיה, ולכן יצטרכו לעשות שם גם כן יותר מחירה לחומרה. אני כאן מדלג במהירות על הוויכוח לגבי קדושה שביעית, וגם פה אני אדלג במהירות על הדבר הזה. אני רק רוצה להגיע בסוף לתשובה של רב שלמה זלמן. שאלו את רב שלמה זלמן את השאלה הזאת. אתם יכולים לראות את התשובה הזאת נמצאת במנחת שלמה, חלק ג', סימן קוף מנחת או ד'. שאלו את הרב שלמה זלמן אוירבך, זיכרונו לברכה, מה דין המקומות הללו לגבי
עולה למצרים, והוא כותב כך, העיגולים של המקומות שהחזיקו בהם רק עולה מצרים ולא עולה בבל, אבל כשיש לפורים מדעת הרש, וכמו שהוא סובר בפתירים מביאו, כך לא נוהג שם קדושת שביעית בפירותיהם, מכל מקום אין הלכה כן, ובשם זלמן מחמיר שיש שם קדושת שביעית, דעת ארוך השורך ומי שאין, ואף גם לשיטה זו נוהג בעדית תשמתן המתשתה, ממילא מובן שגם שם זקוקים ליתר המחירה, לא רק משום עבודת קרקע דאסור שם, אלא גם משום קדושת הפירות ושמיטת הפירות. ומה ששאל, ככה שאל אותו אותו שואל, מי ששאל אותו זה הרב ויינגרטן שהיה ראש המועצה הדתית בירושלים, ומה ששאל אם במקומות הנ"ל מועיל היתר, גם לדעת המתנגדים, הנימוקים של המתנגדים שייכים גם שם. אך אלה שלא רצו לסמוך על היתר מפני שסוברים וגם בזמן הזה שמי דורייטה, ולכן לא רצו לסמוך על הרמה בדורייטה, הם יכולים שפיר לסמוך על היתר באותם המקומות שלכול העלמה רק מדרבנן. כמו כן אין נוהג איסור ספיחים באותם המקומות, ורבים סופרים וגם מה שנזרע בעבירה חשים רק כספיחים, ולכן חושבן שגם המתנגדים למחירה צריכים רק להחמיר ולנהוג קדושת שביעית בפירות הנלקחים שם, אבל התבואה בירקות מותרים שפיר באכילה, ואין טעם לחשוב ולאסור גם שם משום ספיח. אומר שלמה זלמן, אפשר לקחת משם את הפירות ואת הירקות, כל הדיון הוא דיון אחר, יש שם דיון אחר שהוא דן, כן קדושת שביעית, אין שם קדושת שביעית, עוד דיון פנימי בתוך הדיונים, אבל אומר מפורש בסוף, אבל התבואה בירקות, בכוונה הוא נוקט תבואה בירקות, מותרים שפיר באכילה, ואין טעם לחשוב ולאסור גם משום ספיחים. הדברים הללו של שלמה זלמן הם גם הבסיס שאנחנו אמרנו שאנחנו ניקח באזור עולי מצרים. בחלק הראשון של השנה לא תהיה שם שום בעיה, הכל יהיה שם קדושת שביעית, רק בחלק השני יעשו שם לחומרה תרי מחירה, לפי דעתו של הגאון שלמה זלמן אוירבך בדבר הזה, והדבר הזה יכול להביא לנו ירקות במשך כל במשך כל הקיץ של תשע"ה, מרצה שם. בדרך כלל הירקות היו נגמרים באזור אדר, בגלל שהיה בהתחלה מחסום שישי, אחר כך היה קדושת שביעית, ואחר כך כבר לא היה יותר יבול שהיה אפשר להביא. היום יש לנו את האפשרות הזאת להביא משם, לחזק את ההתיישבות הזאת שם, בעולי מצרים, ולהביא משם את הירקות. פירות בקיץ אנחנו נביא מאזור רמת הגולן, ששם יהיה גם קדושת שביעית. כל רמת הגולן תספק פירות שהם קדושים בקדושת שביעית, אם ירצה השם. ואני מקווה, כפי שפתחתי את הדברים ואמרתי, שאולי אני אסיים בזה. שנת השמיטה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ברור שהיא מצווה חשובה. אף אחד לא יכול להגיד שמצוות השמיטה, אם עד כדי כך המשנה אומרת שחרב בא לעולם ודבר בא לעולם וגלות בא לעולם על השמיטה. השאלה היא, האם בן אדם יהודי שחי בשנת השמיטה פה בארץ ישראל יצא מהשמיטה של תשע"ה כמו שהוא נכנס אליה או לא? וזאת היא השאלה המעניינת. ואני ברור לי שאנחנו, שאנחנו לא חקלאים, שאנחנו לא עובדי אדמה, אדם אם הוא יקנה פירות של נוחים כל השנה, הוא יצא בסוף אלול, בחפתת אלול תשע"ה, הוא בדיוק יהיה בדיוק כמו בג' תשרי תשע"ה. הוא לא ידע מה זה קדושת שלי, הוא לא ידע מה זה קדושת פירות הארץ, מה זה קדושת ארץ ישראל. ואנחנו רוצים, אנחנו רוצים, אנחנו שואפים שנלמד את קדושת הארץ. אנחנו חייבים להתקדם, סתם ככה אנחנו צריכים להתקדם. אם אנחנו מאמינים בביאת המשיח ובבניין בית המקדש, ושם יתחילו לשמור קדוש השביעית כמו שכתוב, לא קדוש השביעית, כל מערכת הקדושה תהיה אחרת. חייבים להתחיל קצת להתרגל במושגים של קדושת שביעית, של ארץ ישראל, של קדושת ארץ ישראל. ואני חושב, אני מתפלל שהשנה הזאת, שנת השבע הקרבה ובאה עלינו לטובה, תוסיף לנו בקדושת כל אדם ואדם מישראל, ובקדושתה של ארץ ישראל, ובקדושת פירותיה של ארץ ישראל, ונוכל מאותם הפירות שהקדוש ברוך הוא מזכה אותם. ומה שבטוח, שאם פתחתי בדברי השפתמת, אני אסיים בהם, מי שיוכל, אם השפתמת אומר שפירות שיפרישו מהם תלו מסומייסס, זוכים לתרא, מי שיוכל פירות של קדושים וקדושת שביס, שזה לא רק שיריים של קדושים, אלא זה הפירות עצמם הם הקדושה, אז ודאי ודאי שיזכה לטובתה של ארץ ישראל, לזהב הארץ היו יזכה, ואנחנו כולנו מקווים שנוכל לעבור את השנה הזאת בתוספת של קדושה, לא כמסע, לא כמעמסה, אלא מתוך. רב שלמה זלמן זיכרונו לברכה היה אומר, שתמיד היה מזכיר לנו בערב שמיטה, היה אומר לנו שבקידוש של ליל ראש השונה, של תחילת השמיטה, כשאומרים את השחיינו בליל ראש השונה, לכוון על מה? על זה שנכנסת עכשיו שנת השמיטה גם כן. פעם בשבע שנים צריך להוסיף שתי כוונס בשחיינו של ליל ראש השונה. אחד על עיצומו של יום, על חג עצמו, ודבר שני, על קדושת השמיטה שמגיעה, ואנחנו מתפללים ומקווים שנוסיף בקדושה, נוסיף ביראת שמיים, ואם ירצה השם, נזכה ונראה מטובה של ארץ ישראל. Thank you.